שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. לכל מי שמאזין כבר תקופה, אני כרגיל רוצה להודות לכם שאתם כאן איתי, לכל מי שהצטרף לאחרונה, אז ברוכים הבאים. והיום אנחנו נדבר על כתיבה רגשית. ונגעתי בכך בפרקים קודמים, שלי באופן אישי בתור כותב, יוצר, סופר, לקח לי המון שנים להתחבר לצד הרגשי שבכתיבה שלי. כלומר, אני אפילו יכול להגיד שבשני הספרים הראשונים שלי, שמתי את רוב המשקל על הסיפור ועל מסע הגיבורים ועל הדיאלוגים, כלומר על הטכניקות. לקח לי זמן להבין כמה המקום הרגשי חשוב עבורנו ככותבים, והיום כשאני מלמד כתיבה, אם זה בסדנות, אם זה בתהליכי הליווי, זה נושא שאני עוסק בו כל הזמן. לא בהכרח עבורנו ככותבים להביע רגש, אלא עבור הדמויות שלנו להביע רגש, דרך הדיאלוגים, דרך תחושות שלהם, ואני באמת רוצה לגעת בנושא הזה מקרוב. אני קודם כל רוצה לדבר על היתרונות המאוד מאוד ברורים שיש לכתיבה הרגשית, כלומר ברגע שאנחנו מביעים רגש ונותנים לדמויות שלנו את המקום להביע רגש, אני רוצה לדבר על היתרונות שם, ואז אני רוצה לעשות איזשהו פירוק לז'אנרים. אני רוצה לדבר קצת על שירה, קצת על רומנים אוטוביוגרפיים, קצת על רומנים עלילתיים כמו פנטזיה אולי ומדע בדיוני, ואני רוצה גם לגעת טיפ טיפה בספרי ילדים. ובואו נצלול פנימה, זה נושא שדיברתי עליו המון. מבחינתי, רגש מייצר אותנטיות. ואותנטיות זה נושא שאני עוסק בו המון, אני חושב שהקדשתי פרק שלם לנושא של אותנטיות. מבחינתי, אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד מוזר. 2023, יש לנו המון המון רעשי רקע, כל הזמן. ואנחנו גם חיים בעידן שכבר כתבו על הכל, יצרו ספר על כל נושא, סרט על כל נושא, סדרה על כל נושא, מחזה על כל נושא. כלומר, המקום הזה של לחדש הוא מאוד מאוד קשה. לכן אני מאמין שמה שתופס את הקוראים שלנו זה אותנטיות. אני מאמין שהדרך הכי מהירה, לא כי אנחנו מחפשים מהירות, אלא אנחנו מחפשים גישה ישירה. אני חושב שהדרך ליצור גישה ישירה יותר טוב מכל דבר אחר, זה פשוט להיות רגישים דרך הכתיבה. עכשיו מבחינתי, הרגישות בכתיבה, תבוא לידי ביטוי, אני רגע מדבר על דמויות, עוד מעט אני אפרק לז'אנרים, אבל מבחינתי גם כשאנחנו כותבים רומן אוטוביוגרפי, כלומר סיפור חיינו ואנחנו הדמות הראשית, כפי שאמרתי, אנחנו הדמות הראשית, כלומר הדמות שלנו עוברת דברים, וככל שאני נותן לדמויות שלנו, לא משנה באיזה ז'אנר, להביע יותר, אני מרגיש שהכתיבה תהיה הרבה הרבה יותר אותנטית, ויש שתי דרכים לעשות את זה. והדרכים האלה אני לא אחדש לכם יותר מדי, כי אלה נושאים שאני עוסק בהם לא מעט, הדבר הראשון זה התיאורים. זוכרים שאמרנו שבסביב עולמות הכתיבה המתארת, יש את חמשת החושים. ובחייתי חלק מחמשת החושים, יש את חוש המישוש, שזה יכול להיות פיזי, נשיקה, סתירה, חיבוק, לחיצת יד חזקה, חם לי, אני רועד מקור, אז זה גם יכול להיות משהו מתחת לפני השטח. שמחה, חרדה, חרטה, צחוק, עושר, פחד, חוסר ביטחון או ביטחון עצמי מופרז. ככל שאני אתן לדמויות לדבר יותר החוצה, דרך תיאורים, ואני עוד רגע אסביר איך זה יבוא לידי ביטוי, ככה אני מרגיש שאנחנו נצליח להגיע לקוראים הרבה יותר ולהעניק לקוראים הרבה יותר רגש בחוויית הקריאה. עכשיו בוא נגיד שאני מספר את הסיפור בגוף ראשון, ומישהו אומר לדמות הראשית, אני לא רוצה להיות כאן יותר. אז אני יכול להגיד, אני לא רוצה להיות כאן יותר, נבוא אמר, זו דרך אחת לספר את הסיפור. דרך נוספת לספר את הסיפור תהיה, אני לא רוצה להיות כאן יותר, נבוא אמר. הוא הביט לשמיים והיה נראה שהגיעו מים עד נפש. היה נראה שהוא לא רוצה להיות כאן יותר. היה נראה שהוא פשוט ויתר על מערכת היחסים הזו. כלומר, לקחתי את הדיאלוג הבסיסי, המשפט הזה, והכנסתי פגיעות, הכנסתי רגש והכנסתי פתיחות. נכון, זו רק אינטרפטציה של הדמות, כי הדמות עכשיו דיברה על דמות אחרת. אבל מבחינתי זו דרך נפלאה לעשות את זה. אני יכול גם לדבר בגוף ראשון, ודרך אגב, אותו דבר בגוף שלישי. מה שאמרתי עכשיו, זו דוגמה נפלאה גם לגוף שלישי. מספר העל יכול לספר שהדמות, לצורך הנבו, הביט לשמיים ורצה פשוט לברוח מהחדר ולהיעלם. אבל אני יכול לעשות את זה גם באופן אישי. כלומר, אם אני מספר הסיפור בגוף ראשון, הגיבור שלי מגיע לאודו, והוא יכול לספר על המראות שהוא רואה, לצורך העניין הוא הולך בדלי והוא רואה, וכולם מנסים למכור לו משהו, והוא מרגיש מאוד מאוד לא בטוח, זו דרך אחת מאוד בסיסית לספר את הסיפור, והוא יכול לספר שהוא מעולם לא הרגיש כל כך, אני ממציא, כן? הוא לא עד כדי כך לא בטוחה, אבל הוא יכול לספר שהוא הלך ברחוב, הוא הרגיש כל כך לא בטוח, הוא הרגיש שבא לו פשוט להיעלם מהרחוב, בא לו פשוט ללכת למקום הרבה הרבה יותר שקט. כלומר, הוא מדבר את הרגש שלו בגוף ראשון. הוא מספר לא רק את הבייסיק של מה הוא רואה, או כי הוא רואה, לצורך העניין, ניסיון לשוד, אז ניסיון, הניסיון הזה לשוד באופן חד משמעי יגרום לו להרגיש אי נוחות. נכון, אף אחד מאיתנו לא ראה מעולם שוד בשידור חי והרגיש נינוח, אבל הוא יכול גם לשתף טיפ-טיפה יותר על הרגשות שלו. הדבר הזה יוצר פגיעות, יוצר פתיחות. באופן כללי ושוב, זה לא משנה אם זה גוף ראשון או גוף שלישי. ככל שהדמויות שלנו ידברו יותר את התחושות שלהן, שמת לב, פירקתי את זה רגע מהתחושה האישית שלנו, אני רגע יוצא מסיפור אמיתי, אני מספר רגע על דמויות, אבל זה נכון גם לגבי הסיפור שלי בגוף ראשון. ככל שהדמויות, וגם אני דמות בסיפור, אם אני מספר את הסיפור שלי בגוף ראשון, וגם אם זה סיפור בדיוני, ככל שהדמויות שלנו ידברו יותר תחושות, וזה ממש משהו שצריך להתרגל אליו, זה דבר שאנחנו רובנו לא רגילים לעשות, וככל שאנחנו נתמסר לדבר הזה יותר, לכתיבה הרגשית, ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים לרגש של הדמויות שלנו, ככה הקוראים הצליחו להרגיש הרבה יותר נינוחים. ככה הקוראים יוכלו לבחור צד. אתם מכירים את זה שאתם קוראים ספר טוב, או שאתם צופים באיזה סרט טוב, יש לכם, יש קרב בין הטוב לרע לצורך, אני עושה את זה רגע מאוד מאוד בנאלי, אבל יש קרב בין הטוב לרע, ואתם בוחרים צד. יש גיבור או גיבורה או דמות שתפסו את תשומת הלב שלכם קצת יותר ואתם רוצים לטובתה, ואולי בסוף כשהדמות מנצחת, אז יש בכם איזושהי תחושת סיפוק כזו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לייצר, אז ככל שאנחנו ניצור יותר רגש, ורגע בואו נעשה, יש פה כוכבית חשובה, כשאני אומר רגש, אני לא מדבר על להשתפך או להתבחיין, או שהדמויות כל הזמן יהיו במקום קורבני, זה ממש לא הגישה שלי. אני יכול גם לדבר רגש חיובי, אני יכול לדבר על יום החתונה של הגיבור שלי, ועל תחושת האושר והבית, בית זו תחושה. זה לא רק מקום פיזי, על הביטחון העצמי, על החום הזה שהוא מרגיש בגוף שלו, אלה תחושות, אלה רגשות. אני רוצה לתת את העומק הזה. ודרך אגב, דיברתי על תיאורים, בואו נדבר גם על דיאלוגים, כלומר, אני ממש בפרק הראשון, לפני מה, כמעט, אני חושב שנתיים וחצי, בפרק הראשון של הפודקאסט, הוא כולו הוקדש לדיאלוגים, וכנראה שעבר די זמן מאז שהקשבתי לו, אבל סביר שאמרתי, שככל שהדמויות יביעו יותר, ככה הקוראים הרגישו יותר נינוחים. הדיאלוג בקצרה זה המקום שאנו לתת לדמויות להביע את עצמן החוץ. השמחה, כעס, חרדה, עושר, תסכול. אם הדמות כועסת שתדבר בכעס. אם הדמות מאושרת שתדבר באושר. אם הדמות עייפה שתדבר בעייפות. כלומר, אני רוצה שהיא תדבר את עצמה החוץ. אבל רוב הדיאלוגים שמגיעים לשולחני, הם די קצרים של כותבים בתחילת הדרך. כלומר, הם מאוד מתומצתים, חצאי משפטים. כשאנחנו מתומצתים, הרבה יותר קשה לתפוס את הקורא. תחשבו על זה, תחשבו על זה שאתם רואים סדרת טלוויזיה והדמויות מאוד מאוד שטוחות. קשה להתחבר, אבל ברגע שניצור דמויות קצת יותר עגולות, שמביעות יותר, שמדברות את עצמן יותר החוצה, הקוראים ייהנו יותר והתחברו יותר. תחשבו, בשביל שאנחנו נהנה מספר, יתרה מכך, בשביל שאנחנו נצליח לסיים ספר ולא נעצור באמצע, משהו צריך לתפוס אותנו. הרגש הוא כלי מאוד מאוד חשוב כדי לתפוס את הקוראים. אז אם אני שואל את הדמות, אם דמות אחת שואלת דמות אחרת, איך היה לך היום, איך עבר היום? הדמות יכולה להגיד בסדר, תשובה אחת, יכולה להגיד בסדר, אני חווה קצת אתגרים לאחרונה, ואני אנצח אותם, זאת תשובה שנייה, או שיכולה להרחיב ולהגיד, בסדר, אני חווה קצת אתגרים לאחרונה, ואני אנצח אותם, אני פשוט מרגישה המון חוסר ביטחון, בכל מה שקשור למקום התעסוקתי. אני בת 30, והייתי בטוחה שאני כבר אהיה במקום אחר בנקודה הזאת. שמת לב מה עשיתי? יש כאן בדיוק את אותה תשובה, בשלוש גרסאות, קצרה, בינונית וארוכה. שוב, אני לא מדבר על מונולוגים מאוד מאוד ארוכים, עמוד וחצי של שייקספיר. אני רוצה פשוט שדמויות יביעו קצת יותר, במקום חצאי משפטים, משפט, משפט וחצי, לתת להן לדבר את עצמן החוצה. להגיד, אני תמיד אוהב את הביטוי, על אף שאני צמחוני, אני מאוד אוהב את הביטוי שלא להשאיר בשר על הצלחת. אז בעיניי, דיברתי גם על התיאורים וגם על הדיאלוגים ככלי שנותן לנו את היכולת להביע. ובדרך כלל ההבעה מתחברת לרגש, כי אנחנו מביעים רגש או הדמויות מביעות רגש. שוב, אנחנו יכולים להפריד בינינו לבין הדמויות, אבל בסוף יש כאן, יש כאן חתיכה אחת. הסיפור, הגיבורים, אנחנו כמספרים, יש כאן חוליה אחת שמנהלת סיפור. ומבחינתי אני רוצה שנתמסר קצת יותר למקום הרגשי בכתיבה שלנו. עכשיו בואו נדבר על ז'אנרים, כי הרי כשאנחנו כותבים שירה, אז הרבה יותר ברור הרבה פעמים, שהרבה פעמים שירה נוגעת במערכות יחסים, או באהבה, או בלב שבור, אז זה כאילו ברור לנו, ולעיתים מובן מאליו אפילו, שאם אנחנו כותבים שירה, אז אנחנו נביע המון המון רגשות. בואו נדבר דווקא על ז'אנרים שונים, בואו נדבר על מקום של פנטזיה ומדע בדיוני. אני מרגיש הרבה פעמים שאנחנו מקדישים ככותבים, אם אנחנו כותבים ספר שהוא מדע בדיוני, או פנטזיה, או יוצרים עולם, או אפילו אם אני כותב ספר מסע, לי, כשקטעתי את הספר מסע, לי מאוד מאוד חשוב לדבר על התפאורה, על איך הדברים נראים, על איך הדברים מרגישים, על השוני בין ישראל לבין הודו, כי הגיבור שלי עשה את המעבר הזה בין ישראל להודו. ובעצם אנחנו מקדישים המון המון אנרגיה, להעניק עומק לעולם, לתפאורה, ללוקיישן. כלומר, אני רוצה שהקורא ירגיש את הלוקיישן. אותו דבר כשמדובר בספר פנטזיה, כשאני יוצר עולם, אני כותב על עולם שהוא קצת אחר מהעולם שבו אנחנו חיים, הפיזי הרגיל, הלא בדיוני והסטנדרטי לחלוטין. והרבה פעמים כשאנחנו כותבים בסגנון הזה, לא משנה איזה ספר מסע או פנטזיה או מדע בדיוני, אנחנו מעניקים הרבה יותר עומק לעולם, וקצת שוכחים את הדמויות. אבל תזכרו, כל עוד הדמויות שלנו הם בני אדם, לבני אדם יש עומק בכל עולם שאנחנו נחיה בו. דרך אגב, אחד הדברים הכי מעניינים במשחקי הכס, ואני בטוח שהרבה מכם ראו את הסדרה משחקי הכס, כן, יש שם עולם של פנטזיה ודרקונים ודברים מעופפים, כן, יש שם הרבה דברים שככה מאתגרים את עולם הפיזיקה כמו שאנחנו מכירים אותו, אבל תשימו לב לדיאלוגים שם, תשימו לב לשינויים שהדמויות עוברות, כלומר יש שם הרבה דמויות שיתחילו כרעות ולאט לאט הפכו להיות דמויות טובות, כלומר היה פה המון המון רגש, ברגע שהדמויות מביאות רגש פתיחות ופגיעות, ברגע שהן במקום חלש, לא בערך פיזי אלא מנטלי, פתאום אנחנו קצת יותר בעדן. ואני חושב שזו דוגמה מאוד מאוד טובה, להרבה דמויות שיתחילו כדמויות בהגדרה רעות, ממש דמויות אנטגוניסטיות, ופתאום הפכו להיות פרוטגוניסטיות, כלומר, פתאום הפכו להיות דמויות שאנחנו מעודדים, אפילו דמויות שמניעות את העלילה. אז מה שאני בא להגיד לגבי כל העולם הזה של ספרות בדיונית, פנטזיה, זה להעניק את העומק הזה לדמויות. עכשיו, דרך אגב, כל מה שאני אומר נכון לכל אחד מהז'אנרים, כן? פשוט בעולם הזה של הפנטזיה, אנחנו מקדישים קצת קצת יותר מאמץ לבניית העולם, ולעיתים קצת פחות לעומק הדמות. פשוט תזכרו, ככל שהדמות תהיה יותר עמוקה, יותר עגולה, תדבר את עצמה יותר, תביע יותר, תתאר יותר, תשתף יותר, היא פשוט תהיה דמות יותר מעניינת. זה מה שאנחנו רוצים ליצור. כלומר, תחשבו על העולם הפנימי שלנו, על כמה אנחנו עמוקים, וכמה מחשבות, ומכמה דברים שמתנהלים, כמה מחשבות שמתנהלות בעת ובעונה אחת אנחנו בנויים. אלה הגיבורים שלנו, ואנחנו רוצים לברוח מהדמויות השטוחות האלה. דרך אגב, אותו דבר לגבי ספרי ילדים. דיברתי על חמשת החושים, אז אני תמיד אוהב להגיד שבספרי ילדים, ביאללה איורים, אז הרבה פעמים הכותבים והכותבות מרגישים, אוקיי, הקורא רואה את מה שקורה. אבל אני חושב שזה הרבה מעבר לזה. אני דווקא מאמין שחוש המישור שדיברתי עליו בתחילת הפרק, כשאנחנו עוסקים בספרות ילדים, אתם יודעים, זה לא משנה אם הגיבור או הגיבורה זה ילד, ילדה, כלב, כלבה או קרית. אני תמיד אוהבת את הדוגמה של קרית, כי ליוויתי ספר שהגיבורה הייתה קרית. מבחינתי, אני רוצה לתת להם להביע. ילדים חווים המון המון רגשות, והם הרבה פחות מפולטרים מאשר מחשבות או תחושות או פחדים או רגשות של מבוגרים. אני רוצה לתת לדבר הזה מקום. לפחד, לכאבים, לתחושות, לחוסר הביטחון, לחוסר הוודאות, הרי זה סיפור ילדים בסופו של דבר. כלומר, הילד חי את חייו, לצורך העניין הגיבור הוא ילד, הילד חי את חייו, נוצר קונפליקט, והוא בסוף צריך לנצח את הקונפליקט הזה, נכון? כלומר, זו ההגדרה של ספרי ילדים. יש לנו הקדמה, יש לנו קונפליקט, ואז יש לנו מעין ניצחון, גם אם הילד לא מקבל את כל מה שהוא ביקש, מעין ניצחון והבנה של המסר, של מוסר ההשכל. אני מאמין שהתחושות והמסרים, שוב, כל מה שאני אומר רלוונטי לכל אחד מסגנונות הכתיבה, אני רגע מתמקד ספציפית בספרי ילדים. בכל ספר הרי יש מסר, לא רק בספרי ילדים, אבל בספרי ילדים מוסר ההשכל הרבה יותר חשוב. ומבחינתי, ברגע שהדמויות מביעות, אז הרבה יותר פשוט לי להבין אותן, לא לחבב אותן אפילו, להבין אותן. ברגע שאני מצליח להבין את הדמויות יותר טוב, אז הפתרון, מוסר ההשכל או המסר עוברים אליי בצורה הרבה הרבה יותר ברורה. וכמו שאמרתי, אותו דבר דיברנו על ז'אנרים, אז בואו נדבר על סיפורים אישי. בואו נגיד שאני כותב רומן אוטוביוגרפי, סיפור חיי, אני כותב אותו בגוף ראשון. ועברתי סיפור חיים מטורף. פונים אליי המון המון כותבים, שאומרים, תקשיב, אני עברתי סיפור חיים מטורף. אבל כשהם מספרים את הסיפור, הסיפור הוא מאוד שטוח. אז אתם יודעים, זה לא משנה כמה הסיפור מדהים, בסוף הדרך היא הדבר שחשוב יותר מהכל. אז אני רוצה לתת לגיבור, אני עכשיו הגיבור. אני כותב ספר על החיים שלי, גוף ראשון ואני הגיבור. הרבה פעמים אנחנו מרגישים של, אוקיי, אני הגיבור, אני יודע מה אני רוצה, אני לא צריך להרחיב שם יותר מדי את התחושות, וזה יוצר דמות שטוחה. ההפך, יש לנו כאן הרבה יותר מקום להיות שעננים, ואנחנו לא רוצים להיות שעננים כשאנחנו כותבים על החיים שלנו. מבחינתי אני רוצה להצליח לרגש את הקוראים, לא רק בגלל הסיפור, הסיפור קרה כבר, עכשיו אני רק מתעד אותו, אם זה סיפור אמיתי. יתרה מכך, אני רוצה לא רק דרך הסיפור, אלא דרך התחושות. אל תפחדו להיות פגיעים, אל תפחדו שישפטו אתכם. תנו לעצמכם לדבר את התחושות החוצה, תנו לכם לדבר את, את הפחדים שחוויתם, את השמחה שחוויתם, את החשש הזה, את החוסר ביטחון. הרבה פעמים אנחנו מרגישים חסרי ביטחון באופן מטורף לגבי משהו, ובו זמנית אנחנו יכולים להרגיש גם עם ביטחון עצמי מופרז לגבי דבר אחר. בואו נדבר את זה, לא ישפטו אותנו, לא יחשבו שאנחנו גאוותנים, כמו שלא יחשבו שאנחנו פחדנים. אנחנו פשוט נספר את הסיפור כמו שהוא. אם אני רוצה לספר את סיפור חיי, בואו נספר אותו כפי שהוא היה, ולא בפילטרים של שאנחנו מספרים דמות שטוחה והסיפור הוא מה שחשוב. לא, 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 הדמות היא מה שחשוב בכל אחד מהסיפורים שנכתוב, בכל ז'אנר. דרך אגב, קחו רגע את העולם של הסיפורים הקצרים. שם רגע את הסיפור האישי בצד, בואו נגיד שאני כותב סיפורים עלילתיים, בדיוניים, ואני מאוד אוהב את הז'אנר של הסיפורים הקצרים. מה שקורה בסיפורים קצרים, שבדרך כלל הסיפורים הם קצרים, יכולים להיות 1,000 מילה, 2,000 מילה, 3,000 מילה, ואנחנו מאוד מתמקדים בסיפור, או במסר, ואנחנו קצת מפספסים את הדמות. שבכל זאת שאנחנו כותבים סיפור, ספר סיפורים קצרים, שהסיפורים הם על אותה דמות, ואז קצת יותר קל ליצור עומק, אבל הרבה פעמים אנחנו כותבים סיפורים קצרים, ובכל סיפור יש דמות אחרת. מכירים ספרים כאלה? קצת אתגר קרת כזה. בכל סיפור יש דמות אחרת. בואו נוודא שאנחנו לא מדלגים על הדמות כדי להעביר את הסיפור. ככל שאנחנו נצליח להעביר את הדמות יותר טוב, ושוב, אני שם את הכוכבית הזו, היא לא מתבחנת, והיא לא קורבנית, והיא לא משתפכת, אלא היא מספרת את התחושות שלה. גוף ראשון, גוף שלישי, זה לא ממש משנה, זה יכול להיות דרך תיאורים וגם דרך דיאלוגים. אנחנו נצליח ליצור הרבה יותר עומק בסיפורים קצרים. אז כאילו יש לנו נטייה להאמין שאוקיי, הסיפור הוא קצר, אני לא רוצה ליצור עומק, זה כמו, סליחה על הביטוי, זה כמו סטוץ. הקורא קורא את הסיפור, והמשיך הלאה לסיפור אחר, על דמות אחרת, במקום אחר, בלוקיישן אחר, בתפאורה אחרת. ההיגיון כאן הוא הגיוני, כאילו, המחשבה הזאת היא הגיונית. קו המחשבה הזה היא make sense, אבל בואו ננסה לא להיכנס ל-make sense, בואו ננסה לרגש. בואו ננסה לגרום לאנשים לזוז בכיסא. בואו ננסה לגרום לקוראים לזוז בכיסא. כלומר, אני מאמין שזה באמת הכלי שלנו, לתפוס את תשומת הלב של הקוראים. שוב, תחשבו, פתחתי את הפרק ככה, פשוט תחשבו תמיד על הקוראים שלכם. מי הם? מה מעסיק אותם? אני בן, אוטוטו בן 30, חוגג יום הולדת בחודש הבא, בספטמבר, אני חוגג יום הולדת 30, ואני מסתכל רגע על הסביבה שלי, של אנשים בגילי. אני רואה מה מעסיק אותם. הם המון על הטלפון, ההתראות כל הזמן קופצות, חלקם כבר עם ילדים, אז בכלל ההתראות משתוללות לעתים. יש לנו המון 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 רעשי רקע. אז אם הקורא שלי קורא את הסיפור והוא נהנה מהסיפור, אוקיי, הצלחתי לתפוס אותו. אבל אם הקורא שלי קורא את הסיפור בכל ז'אנר, ספרי ילדים, פנטזיה, רומן עלילתי, סיפורים קצרים, רומן אוטוביוגרפי, שירה, אם הוא נהנה מהסיפור והצלחתי לגעת לו ברגש, לגרום לו לחשוב על משהו אחרת, לא באופן מתאמץ, אלא באופן שהוא פשוט כסטורי טלר, אני רוצה להעביר אותו את התהליך הזה, אז הוא, לא רק הסיפור יתפוס אותו, אלא גם הרגש יתפוס אותו, והצלחתי בעצם באמת לתפוס את תשומת הלב שלו. לא באופן זמני, אלא באופן אמיתי. אז זה בעצם הרעיון של הפרק הזה, לנסות לגשת למקום הזה של כתיבה רגשית בצורה קצת אחרת, ושוב, אני באמת מאמין שהכלים החשובים ביותר לעשות את זה, הם העולם התיאורי והעולם הדיאלוגי, אבל יתרה מכך, אנחנו רוצים בעיקר להיות במודעות. ככל שאנחנו נהיה יותר במודעות, לכוח הזה של הרגש. ושוב, אני אגיד את זה בפעם השלישית בפרק הזה. הרבה פעמים כשאני מדבר על רגש, כותבים שליוויתי או משתתפים בסדנות הכתיבה, לקחו את זה באופן האוטומטי, למקום הדמות שלי מתבחינת, או הדמות שלי אכלו לי, שתו לי, זה ממש לא הכוונה. כאילו מבחינתי הרגש, בואו נדבר רק על דברים שמחים, אם קשה לכם לדבר על דברים עצובים. אתם יודעים, אני תמיד אומר שאני אופטימיסט מלידה, אני אדם מאוד מאוד אופטימי, תקראו את הספרים שלי, תראו שהדמות תמיד אופטימית, הדמות שלי לא משתפכת לרגע, הדמות שלי מביאה המון רגש, אבל בעיקר על דברים שמחים, על דברים משמחים, על דברים מבלבלים, אבל היא לא מתבחינת ואומרת, אכלו לי, שתו לי, זו ממש ממש לא הגישה, אז כשנדבר על רגש, רגשות, פתיחות, פגיעות, אל תיקחו את זה במקום האוטומטי לשם, כי לא לשם אני מכוון, ועד כאן הפרק הזה, הפרק ה-35, ששעת כתיבה, כרגיל, כמו בכל פרק, אני מבקש שתמליצו לחבר או חברה, בן משפחה, בת משפחה, שככה מתעניינים בעולמות הכתיבה, היצירה, הסטורי טלינג, ותעזרו לי להפיץ את הבשורה שלי.
כרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.